אז אנחנו היינו עוד פעם פרק ג', נראה עוד חריש בפרק ג', ונמשיך. פעם קודם דיברנו עוד פעם על צלם. אמרתי שצלם זה גם יחס וחיבור, זה סוג של זיווג. זה אהבה מתחילה שם, המושג של אהבה מתחיל בקשר בין הצלם למה שמטיל את הצלם. עכשיו, את פרק שלנו, תמונה ותבנית, אז אמרנו שתמונה זה מהשורש מין, מין זה כמו צורה. מין הכלבים זה צורת כלב, היא יוצרת, הצורת כלב יוצרת מכל הבעלי החיים השונים והמשונים שהם אותו מין, שהם כולם כלב, למרות כל ההבדלים העצומים שביניהם. אז התמונה זה בעצם, עכשיו תבנית זה, 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 זה מלשון בניין, בניין זה הגבולות של הדבר, הקירות. מה זה בניין? זה שמסרטטים משהו עם עיפרון, נגיד, שזה כמו תוכנית אדריכלית של בניין, אז עושים ריבועים, מפה עד פה, מכאן עד כאן, גבולות. אחר כך שזה נבנה בעולם, אז זה נבנה בצורה של קירות, קירות שמגבילים, יש חוץ, יש פנים. זאת אומרת שזה הצורה, לא במובן של מין, שזה מה שחי, מה שמהות, מה שהתוכן של הדבר, אלא רק הגבולות, רק התואר, רק זה, רק זה התבנית. עכשיו, אומר שהתבנית, זה, הכל זה תואר, הוא מביא כמה דוגמאות שכתוב תבנית, ראינו במשכן, במקדש, וגם איפה שהתורה מציירת את מרכבת התומעה, היא מתחילה מתמונה של תומעה, לא ראיתם כל תמונה, וכתוב שם תמונת סמל, פסל, כל סמל, שזה סוגים של תומעות, וקוראים להם פסל וסמל, כי זה תמונות של תומעה. ואחר כך כתוב שם בהמשך תבניות של תומעה, תבנית זכר ונקבה, תבנית כל בהמה, ציפור, רמס ודגים, שזה תמונת עולם שלמה, מבנה. עכשיו, בסדר, עכשיו על התבנית הוא אומר, ולזה לא, אומר שכל זה תואר, ולכן בפסקה של תבנית, לכן לא יפיל לשון העברים אלו המילות בתארים נתלים באלוה בשום פנים, בגלל שהתבנית זה רק תואר שהוא מהגדרה של בנייה, אז לשון העברים אף פעם לא מפיל את זה על הבורא מתברך. גם כשאנחנו מדברים בלשון בני אדם בשפת התורה הפשוטה, שהיא כן אומרת תארים על הבורא, אבל לא את, הוא אומר שמה שהתורה אומרת בלשון בני אדם תארים על הבורא, אבל לא כל תואר, הוא אומר תואר שיש בו גנות כמו עייפות או מערכת העיכול או כל זה, לא מייחסים לבורא, רק את הדברים המרוממים, ותבנית לא. עכשיו, כתוב כאן, יש כאן דיוק, ולזה לא יפיל לשון העברים אלו המילות בתארים נתלים באלוה בשום פנים. הוא אומר, את המילים האלה לא יפילו על הבורא בתארים, שהם נתלים בבורא. הוא אומר, מילות בלשון רבים, ואנחנו, יש לנו רק מילה אחת, תבנית. אז אני צריך להגיד, המילה תבנית לא יפילו אותה על הבורא בשום פנים. אבל לא אומר המילה תבנית, אומר אלו המילות בלשון רבים. מה הוא מתכוון? איזה מילות? הדרך היחידה לכאורה לקרוא את זה, זה כוונה תבנית ציפור, תבנית יד, תבנית אולם, תבנית משכן, המילים האלה לא הפילו על הבורא בשום פנים. לא הפילו אותם בתארים נתלים באלוה בשום פנים. הוא אומר, אנחנו כן תולים תארים באלוה. אומר, אז המשפט אומר, ולזה לא הפיל לשון העברים אלו המילות, בתארים נתלים באלוה בשום פנים. זאת אומרת, אנחנו כן תולים תארים באלוה, וזה, וכשנגיד מדברים על שלילת התארים, אומרים על האלוה שהוא חנון, שהוא בעל חסד, באמת, כל התארים האלה לא, הגדול, הגיבור והנורא, כל התארים האלה הם לא נכונים להגיד אותם על האלוה, כי הם הגדרות, והאלוה נעלה מכל הגדרה. למה מפילים אותם? כי זה משל, עמוק, כי זה לשון בני אדם, ולא התכוונו לזה ככה, אבל כן מפילים תארים על הבורא. אז הוא היה צריך להגיד, יש תארים שמפילים, אבל לא מפילים עליו את התואר תבנית. אבל תבנית זה לא תואר, מה, אני אגיד, הקדוש ברוך הוא הגדול, הגיבור, הנורא והתבנית. הקדוש ברוך הוא, אתה בעל חסד, אתה משלם לדור ודור, ואתה תבנית. זה לא כוונה. כתוב חרון אפו, ולא יודע, כל התארים שאנחנו אומרים עליו, תבנית זה לא אחד מהתארים שנגיד עליו, שהיה אפשר להגיד עליו, ואז אומרים, בעצם לא אומרים את זה. נניח, יש לו בהמשך, הוא אומר ש... לא כל תואר מטילים עליו, אז נגיד מטילים עליו שהוא מעופף, אבל לא מטילים עליו שהוא הולך ברגל. כי ללכת ברגל זה לא שלמות, לעופף זה יותר נתפס שלמות, בלשון, אצל בני אדם המוניים, בתפיסת ההמון. אז הוא אומר, כל מה שקשור למערכת העיכול, כתפיים, כאילו... כתפיים זה כאילו הוא סבל, הוא סוחב, הוא מסכן כזה, לא... אז כל מיני דברים, נגיד להגיד שהוא נשר, דואק הנשר, זה כן אומרים. להגיד שהוא סוחב משהו כמו סבל על הכתפיים, לא אומרים. כאילו, יש תארים שאומרים ויש תארים שלא אומרים. אבל זה תארים שהם, נגיד, אל הגדול, הגיבור והנורא, ואלוף העולם באופניים. אז אני לא אגיד אליו תואר כזה, זה קטן... גם בשפת בני אדם זה לא תואר מדהים, זה נמוך, זה לא מרומם אותו. עכשיו, מה להגיד על התבנית, הגדול הגיבור והנורא והתבנית, זה לא תואר, זה בכלל לא תואר שאפשר כן להגיד או לא להגיד. אז מה קשור איך הוא אומר פה, שתבנית אנחנו לא אומרים על הבורא, בטח שלא אומרים עליו, אני גם לא אגיד עליכם שאתם תבנית. אושרי תבנית, עודי תבנית, מה קשר בכלל? איך להגיד לכם הרבה דברים, שחלק מהם אפשר גם להגיד על הבורא בלשון בני אדם, בלשון התורה הפשוטה, המונית. אבל לא תבנית, תבנית זה לא לתאר, זה לא מתאר שום דבר להגיד עליו שהוא תבנית. כשאומרים תבנית כל ציפור, זה לא כוונה שאני אומר על הציפור את תבנית. הציפור היא ציפור, היא לא תבנית. תבנית זה צורה של... תבנית זה צורה של הציפור. אז כאילו... אז גם תמונה זה צורה של הציפור. הוא אומר בהמשך שהמובן הראשון של תמונה זה התואר של הגוף. אז יש תמונה ציפור, תבנית ציפור, ויש תמונה ציפור. אז אם אני אומר על ציפור, הציפור, אמרתי עליה שהתבנית ציפור, או שאמרתי עליה שהתמונה ציפור? כאילו, אם הציפור הייתה הקדוש ברוך הוא, אז היה אסור לי להגיד, והייתי אומר עליה, את ציפור. היה אסור לי להגיד את זה בתור במובן שהתבנית ציפור, אבל כן מותר להגיד במובן שאת תמונה ציפור. או שלא, לא יודע, מה... כשאני אומר ציפור שהיא ציפור, אני מתכוון שיש לה תבנית ציפור או שהיא תמונה ציפור? מה ההבדל בין האמירות? אז... מה בכלל הולך פה? כן, אז... הכוונה ככה, ההבדל, אם יש ציפור, ואני רואה בתמונה ציפור או תבנית ציפור, אז הוא אומר שתבנית ציפור זה רק התואר החיצוני. תמונת ציפור זה יכול להיות התואר החיצוני גם, אבל אמרנו שכשהוא מגדיר את התואר החיצוני, כשאומרים אותו במילת תמונה, אז הוא לא אומר שזה סתם תואר, בניין הדבר ותכונתו, אלא הוא אומר, צורת הדבר המושגת בחושים חוץ לשכל, רצוני לומר תאורו. הוא מזכיר פה שזה צורת הדבר, שהיא מושגת בחושים, וזה אומר שזה תוארו, כי החושים משיגים רק את הגוף הגשמי. אז הנקודה היא כזאת, השאלה איך אני מתייחס, זה עוד פעם, הנושא הוא רק יחס, כל הלימודים בפנימיות התורה הם תמיד חייבים להגיע בסוף ליחס, כי רק מדברים על יחסים, לא מדברים על דברים. הרי אנחנו צריכים לזכור גם את מה שאמר בהתחלה על השמות המשתתפים בפתיחה, שהשמות המשתתפים, הכוונה מילה אחת שיש לה מובנים שונים, והחכמים, החכמים לוקחים את כל המובנים, ואיך הם באמת לוקחים את כל המובנים? הם חייבים להיות שהם מאחדים את המובנים, זאת אומרת, עוד פעם, השורה הראשונה של הפתיחה של הספר. הוא אומר, המאמר הזה עניינה הראשון לעבר ענייני שמות, בא בספרי נבואה, מהשמות הם שמות משתתפים. יש מושאלים, מסופקים שזה, זה סוגים של שמות משתתפים, לא ניכנס לזה. ויקחו מפתעים כפי קצת העניינים אשר ימיר אליהם, השם הוא המשתתף. ואחר כך הוא אומר, טוב, בסדר, ויקחו מפתעים לפי קצת המובנים. זאת אומרת שהחכמים לוקחים את כל המובנים. איך אפשר לקחת את כל המובנים? אמרנו, מה זה שם משתתף? נגיד כמו עין, שזה מעיין מים ועין שרואה. אז הפתעים לוקחים קצת המובנים, או רק את המובן של עין שרואה, או רק את המובן של מים, והחכמים לוקחים את כל המובנים. אבל איך אפשר לקחת שני מובנים שונים ולהגיד אותם באותה מילה? זה רק הקדוש ברוך הוא עושה, שכתוב שכפטיש יפוצץ סלע, ששמור וזכור נאמרו בדיבור אחד, שהוא יכול להגיד במילה אחת מובנים שונים, אי אפשר, כאילו זה לא נתפס בשכל, אלא הכוונה שבעומק המובן הוא אחד. כאילו, הם חופרים יותר לעומק, אומרים את שורש הדברים, ושם שני המובנים השונים הם בעצם בשורש, בהתחלה הם מתחילים מאותו מקור, אז כבר אני מובן אחד ואותו החכמים לוקחים. עכשיו, התבנית והתמונה, אולי נתחיל מתמונה. לתמונה יש שלושה מובנים שונים. יש את המובן הראשון, שזה בעצם תואר גופני, הוא אומר, צורת הדבר המושגת בחושם חוץ לשכל, רצוני לומר תוארו, ואחר כך יש את החזון הנבואי, חזון של חלום כזה, ואחר כך יש את תמונת השם יביט, שזה השגה, העניין האמיתי המושג בשכל, וזה נאמר תמונת השם יביט. עכשיו, מכיוון שאלה שמות משתתפים, שהמילה תמונה זה מילה אחת עם שלושה מובנים שונים, שהם התואר של שהחושים רואים, או מה שהחזון הנבואי רואה בחלום, או מה שהשכל משיג את העניין האמיתי, זה שלושת המושגים השונים. החכמים לא לוקחים את המילה תמונה עם רק אחד מהמובנים, תמיד הם לוקחים את כל המובנים ביחד. זאת אומרת שזה הכל מובן אחד בעומק, בפשט זה שלושה מובנים שונים, בעומק זה מובן אחד, זה כל הכלל של לקרוא את התורה בדרך של שמות המשתתפים, שזה הקריאה של הפנימיה. אז זה אומר הגילוי האלוהי, הגילוי של האלוהות את עצמה, הוא זה הגילוי. יש תמונה של דבר שמושג בחושים, יש חזון נבואי ויש עמיתת הדבר שהשכל משיג. וזה הכל אותו, זה אותו דבר בשורש, זה הכל, הגילוי האלוהי הוא כל הדברים האלה ביחד, וזה בהכרח ככה, זה פשוט בעצם, כי המציאות מכילה את החומריות שרואים בחושים, המציאות מכילה אורים נבראים, הרמב״ם קורא לזה, שזה מה שרואים בחלומות, והמציאות מכילה אמת אלוהית מופשטת. והמציאות כולה היא בריאה אחת של בורא אחד, שהבורא יש בו איזה גילוי. ויש אחדות בין הבורא, בין הגילוי שלו, והמציאות זה הגילוי של הבורא. אז יש גם אחדות בין הבורא, הגילוי שלו והמציאות, זה הכל אחד. הגילוי שלו זה המציאות, והמציאות יש בה את החושים, את החזון הנבואי, את ההשגה של האמת המושגת בשכל. ואז זה באמת דבר אחד. זה בהלכות יסודי התורה, הוא אומר בפרק ב', בהלכות יסודי התורה בפרק ב', הוא אומר, האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו וליראותו, איך ידרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במסב וברואה ונפלאים הגדולים ויראה מהם חוכמתו של הערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח, וכשמחשב בדברים האלה עצמם, מיד הוא נרתע לאחורה ויראה ויפחד. ואז הוא ממשיך, ולפי הדברים האלה, זאת אומרת, הוא מעריך פה בפסוקים של איזה אהבה מתעוררת מהתבוננות, ואיזה יראה מתבוננת, מתעוררת מדוד המלך, מיד הוא נרתע, כן, מהאנוש קירה שמך מסע אצבעותיך, מהאנוש כתזכרנו, אז יש אהבה ויראה מהתבוננות, ולפי הדברים האלו אני מביא כללים גדולים ממעשה ריבון העולמים, כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם. כמו שאמרו חכמים בעניין אהבה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שהיה, שאמר והיה העולם. זאת אומרת, אהבה זה להכיר את הבורא, ואז הוא ממשיך ברצף אחד, זה המשכים ברצף אחד, לא מדלג. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו נחלק לשלושה חלקים, מהם ברואים שמחוברים מגולם וצורה, שמשיגים אותם בחושים כי יש להם חומר, והם עובים ונפסדים תמיד, כמו גופות האדם והבהמה, והצמחים והמתכות. זה, יש פה, דרך אגב, זה אדם זה מדבר, בהמה זה חי, צמחים זה צומח, והמתכות זה הדומים. זה לשון ימי הביניים של המתכות, הוא קורא לדומם, הוא קורא מתכות, יש מקומות שהוא קורא להם מחצבים. ככה זה בעקבות אריסטו הנהוג לקרוא, אבל זה הכוונה כל מה שדומם. ומהם ברואים שמחוברים מגולם וצורה, אבל אינם משתנים מגוף לגוף, כמו הראשונים, אלא צורתם קבועה לעולם ואינם משתנים, והם הגלגלים והכוכבים. ומהם ברואים צורה בלא גולם כלל, והם המלאכים, שהמלאכים אינם גוף וגביה, אלא צורות נפרדות זו מזו. המלאכים זה השכלים הנפרדים, וזה הוא אומר במורה נבוכים בחלק ב' פרק ו', שזה, וזה השכלים הנפרדים שדיברו, מדברים עליהם אצל אריסטו, וזה, רבי משה קורדובר אומר גם שזה הספירות של המקובלים, שזה דברים, על הספירות יש מחלוקת אם זה בתוך האלוהות, מחוץ לאלוהות, אבל לדעה שזה בתוך אלוהות, זה הסתכלות על הבורא עצמו, זה מופשט באופן מוחלט. וכן, הצורות הקבועות זה בעצם הצורות של ההורים הנבראים, הצורות שהן בחומר החמישי של הגלגלים, ויש את הצורות שלא רואים אותן בחושים, את החומר החמישי ואת הצורות שבו, זה לא מה שאנחנו רואים ירח. מה שאנחנו רואים ירח זה באמת אבן. גם לפי אריסטו, הוא אומר שהירח שאנחנו רואים הוא אבן. זאת אומרת, כי חשבו שהנה, אריסטו אמר שהירח עשוי מהחומר החמישי, לא מהדלת היסודות. כתוב על החומר החמישי שהוא מעל כל השגה, שזה רק משהו, המילה חומר פה היא שמשתתף, זה בכלל לא מה שאנחנו לא תופסים, לא מבינים, מופשט לגמרי. זה הרמב"ם אומר את זה בכמה מקומות. אז זה לא עוד חומר שנוגעים בו. הנרבוני אומר שהחומר החמישי זה רחקים פערים, זאת אומרת, זה מה שאנחנו קוראים חלל ריק, ריק לגמרי. הריק שבחלל ריק זה החומר החמישי. ולא נכנס לזה עכשיו, אבל אריסטו אומר שמה שאנחנו רואים זה הצד החום, שיש בערך גם צד של ארבעת היסודות שהוא אבן. אז ויש, טוב, אני לא אכנס לזה עכשיו, מה זה חומר חמישי ולא. בקיצור, החומר החמישי זה ההורים הנבראים, שזה, טוב, לא עכשיו המקום מכאן לריח בזה, זה החזון הנבואי, מה שהוא אומר בחלק ב' פרק מ"ב, והבן זה מאוד מאוד, שזה, והנרבוני שם בעצם מסביר שהמציאות היא קודם כל חזון נבואי, ורק המציאות שיותר מציאותית כביכול מזה היא רק חיקוי של החזון הנבואי. אני רק אגיד מילה אחת על הורים נבראים, כי בפרק הבא הוא מדבר על זה. אור הפירוש תבונה, השגה, הבנה של משהו. כאילו, האור הגשמי זה שהעין יכולה לראות והיא לא בחושך, ואור במובן השכלי זה לשפוך אור על הדברים, להבין אותם, לראות אותם בעיני השכל. אז עכשיו, אני יכול להבין איך ראובן נראה על ידי זה שאני מסתכל על ראובן החומרי, אבל אם אני חולם על ראובן, אז אני יודע איך הוא נראה, כי אני יכול לצייר קלסטרון במשטרה ולהגיד את הפנים של בן אדם שחלמתי עליו, והם יסתכלו ויראו איך הוא נראה, אם הצייר קלסטרונים הוא אלוף, עושה את זה מושלם, וגם אני זוכר מושלם, אז יהיה לנו ציור שהוא כמו צילום מצלמה ממש, מדויק. ואני אגיד, זה ראובן שראיתי בחלום, שאיפה הוא? הוא לא נמצא. אז איך יכול להיות שאתה ראית פנים וציירת אותם, של מי הפנים האלה? אם אתה אומר, הוא לא קיים פה, רק חלמתי עליו, אז מאיפה בא תואר הפנים הזה? מאיפה האף דווקא בצורה הזאת? אם אין ראובן גשמי מחוץ לשכל ש... יש לו אף כזה, ואת זה ראית, אז מאיפה בא התיאור המדויק הזה של תווי הפנים שאתה מתאר? אלא יש התווי פנים זה נגיד האור. האור זה הצורה, זה הסדר, זה מה שיש לי, אני יודע איך הוא נראה, אז הכוונה, יש לי ראייה, אז בגלל זה אור. אז ראייה, כן, אז אבל איפה הדבר עצמו? אין אותו, יש רק את האור, אז זה נקרא אורים עבריים. הקדוש ברוך הוא ברא את הדמות של ראובן, עד כדי כך מפורט שאני יכול לחלום עליו ולתאר את זה בקלסטרון ויהיה לי פרצוף מדויק, ואחר כך יש באמת גם ראובן שעשוי בשר ודם, שהוא חיקוי של הדמות של האור הנברא. הוא נוצר מאור הנברא, קודם מאור הנברא ואחר כך נהיה ראובן הבשר ודם מחוץ לשכל. אז זה קשור לדברים שנמצאים בחומר חמישי, אני לא אכנס עכשיו לעומק איך זה בדיוק שייך לזה, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, עכשיו, אז הרמב"ם בעצם אומר, בהלכות יסודי התורה, איך באים לאהבתו ויראתו, מתבוננים במסר גבורה ונפלאים הגדולים, ועכשיו אני אבאר לך כללים גדולים, איך מסתכלים על העולם, תדע שהעולם מחולק לשלושה חלקים. יש שכלים נפרדים, שזה המלאכים, יש את הצורות האלה של אורים עבריים, שזה הצורות שבחומר החמישי, ויש את הבשר ודם, חי צומח דומם, צומח חי ומדבר, שזה מושג בחושים. אז הוא כאילו, הוא בא ואומר, איך מסתכל עם מעשה הבורא ולפלאים הגדולים? יש שלושה חלקים בעולם. זה, בעצם, התוכן פה שכל השלושת החלקים אתה צריך להתבונן, ואתה צריך להתבונן עליהם בידיעה שעל כל חלק אתה צריך לדעת שהוא אחד משלושת החלקים. זאת אומרת, זה מתבונן על כלב, אתה צריך לדעת. זה רק החלק של גולם וצורה. יש את החלק של הצורות האורים הנבראים, ויש את החלק של ההשגות השכליות המופשטות. אז במסגרת המבנה הזה, אתה רואה את הכלב כקומה אחת משלושת הקומות האלה, וזה אומר שאתה בעצם רואה פה קומה של, מבנה שלם. זה הכל אחד, זה לא עומד לבד. כאילו, הוא בעצם אומר, הכלב זה קומה אחת מבניין בין שלוש קומות. זה החלק שהחושים רואים מחוץ לשכל. יש צורות ויש כאילו אורים נבראים ויש צורות מופשטות. אם אתה צריך להסתכל על זה כמכלול, כבניין שלם שזה הקומה אחת שלו. גם כשאתה רואה זכלים נבדלים ואתה לומד על הספירות, ועל המלאכים, אז אתה צריך לדעת שזה קיים גם בעולם החומרי. אחרת לא הבנת מה שראית. אז, וגם כשאתה רואה כלב, אתה צריך לדעת שזה קיים גם בעולם הרוחני, אחרת לא הבנת מה שראית. זאת אומרת, כי זה הכל אחד, כי זה הכל גילוי אחד של אלוהות אחת. הוא רק יש בו זוויות תפיסה כאלה, שלא זוויות תפיסה שונות, אבל כשתופסים בהם צריך לדעת שהם ענפים של אותו שורש, הם לא נפרדים, זה הכל אחד. בגלל זה בשמות המשתתפים יש את כל המובנים, שם המובן של המילה תמונה, שהוא גם מה שהחושים רואים, והוא גם החזון של האור הנברא, וגם השגת השכל את האמת המופשטת לגמרי, זה הכל אחד. בגלל זה זה מילה אחת. כאילו זה תמיד הנושא ששמות משתתפים, זה מילה אחת שנראה לפי הפשט שיש לה מובנים שונים, והחכמים יודעים שכל המובנים האלה הם אחד. הם לא, לא, הם לוקחים את כולם ביחד ועושים מהם אחד. אז זה המילה תמונה. ועכשיו, תבנית היא לא, אין בה את הדבר הזה. תבנית זה רק התואר החיצוני. בגלל זה אומר, זה לא צורת הדבר, כמו שהוא מושג לחושים והיינו התואר. אלא תבנית זה רק תבנית, זה לא צורת הדבר. כן, עוד פעם אני חוזר, שהוא אומר תמונה בלשון על הדבר החומרי, הוא אומר, הצורה, זה מילה, הוא שם שהוא יאמר על צורת הדבר המושגת בחושים חוץ לשכל, רצוני לומר תוארו. אז הצורה שמשיגים אותה דרך החושים, שדהיינו התואר. תבנית, אין שם את המילה צורה בכלל, זה בניין הדבר ותכונתו, המבנה רק המבנה חיצוני. תבנית ותמונה זה לא שני דברים, כי נגיד יש ציפור כנף, אז אני מסתכל עליה בתבנית שלה, מה אני רואה? תור של הגוף של ציפור. אז אני מסתכל על התמונה שלה, עוד פעם אני רואה תור של הגוף של ציפור, אבל אני רואה גם צורה חזון נבואי של ציפור, ואור נברא של ציפור, וגם האור הנברא זה בעצם הצורות, מה שאריסטו אומר, צור חומר וצורה, אז זה פחות או יותר זה. אני אגיד חזון נבואי, כי זה הצורה שהוא מביא את זה פה, מאיוב, תמונה לנגד עיניי, אז הוא אומר דמיון, כמו בשינה, חלום. אז זה בגדול מה שאנחנו מדברים על צורות, במובן של אריסטו, אולי אחר כך נגיד פעם פרק בעבב של חומר וצורה, עם היריות אישה נחותה, אז אולי ניכנס שם קצת לא משנה, זה פחות או יותר אותו עניין, זה שאלה איך בדיוק מסתכלים על זה. אז אני אומר, יש ציפור, אני רואה את התואר של הגוף שלה, ויש גם את האור הנברא, את הצורה שלה, ויש שכל מופשט, שזה האלוהות המופשטת, זיו אור אין סוף, שמתגלה בה. בצורה של, בצורה של כתר, כתר זה גילוי של משהו שהוא תמיר ונעלם, שהוא נסגר, זה כאילו, כתר זה כמו שמציירים, שיש על הראש של המלך מין כתר, עם שפיצים כלפי מעלה. מה השפיצים האלה? השפיצים זה כמו חץ שמצביע למעלה, יש פה משהו עליון. אל תרים את העיניים למעלה, אתה לא תראה שם כלום. אבל יש שם משהו. אתה לא יכול לראות אותו, אבל האצבע שלנו מצביעה כלפי מעלה, כי ההצבעה הזאת אומרת, יש נוכחות עליונה, שאם תרים את העיניים כלפי מעלה, לא תראה אותה, תראה פחות, לא תראה כלום. אבל אני מצביע לך, יש שם משהו. אז זה כתר, כי על האינסוף אי אפשר להסתכל, אי אפשר לתפוס, אי אפשר שום דבר, אבל הוא אומר, יש משהו מעל הכל, זה מצביע לשם. אז זה השפיץ של הקטע. אז אני רואה בציפור גם את זה, יש גם בציפור את השפיצים של הכתר האלה, כי מתגלה ממנו חוכמתו שאין לה קץ. מה זה אין קץ? זה אין סוף. איזושהי נוכחות של אין סוף, של משהו נשגב, סוד, יש בכל דבר. אז אני יכול לראות גם את זה בציפור, ובעצם זה אמיתת השכל המופשט, כי השכל המופשט רואה פה ממש את גילוי האין סוף בציפור. הוא מגיע עד שם, עד מה זה שורש המציאות? שורש המציאות מתחיל מאין סוף. אז אם הציפור נמצאת, אז יש בה משהו מאין סוף. אז את כל זה אני רואה בציפור. עכשיו, אני רואה בה גם את התואר של הגוף, הגשמי. זאת אומרת, וזה התבנית. אז זאת אומרת, איך אני יכול לראות רק תבנית? הרי, אני אתקרא ככה, הגילוי של תמונה, שזה הגילוי אלוהי עם כל החלקים שלו, מהאינסוף עד הגוף, במובן שהגוף מגלה את הצורה ואת היופי ואת האור ואת הנוכחות האינסוף בדרך של להצביע למעלה ולהרגיש. במציאות של הגוף יש סוד, יש משהו נסגר ונעלם. בעצם עובדה שהוא נמצא במושג של מציאות בכלל. אז כאילו התבנית היא חלק מזה, היא בתוך זה. אחד המובנים של תמונה זה תבנית. התבנית היא חלק מהגילוי אלוהי של כל הדברים. הכל זה גילוי אלוהי. גם הצורה החושית שלהם, גם הצורה הבשרית שלהם, גם התואר, גם מה שהעיניים רואות, זה אחד עם הגילוי אלוהות שהוא מהתחלה עד הסוף, הוא שלם, הוא אחד. אז התבנית היא אחד, זה אחד מה... יש פה, כשאני מסתכל ציפור, אני תמיד רואה גם תבנית ציפור, משהו, זה המובן הראשון של תמונה, מה הוא שונה מתבנית? הרי מובן הראשון של תמונה זה מה שהחושים רואים, דהיינו תמונת הגוף ותוארו, זה התואר של הגוף. אז זה התבנית של הגוף, אז ראיתי גם את התבנית, מה התבנית שונה? אלא התבנית היא באמת, הנושא פה זה היחס, אם אני רוצה להתעלם מהחלקים היותר מופשטים, ואני רוצה לאהוב, לטעום, לגעת, להתחבר, להתבטל אל, החיים שלי זה זיווג, זה התחברות, זה נגיעה, זה טעם, זה... אז אני רוצה להזדבק רק עם הגוף, ואני רוצה להתעלם בהזדבקות שלי, מכל משהו יותר מופשט. אז אם אני בא עם רצון כזה, הדברים הופכים לתבנית. ואם אני בא עם רצון להתחבר לגוף ולצורה ולאלוהות המופשטת כחיבור אחד, אז זה ככה אני אוהב, ככה אני מתייחס. אז אין תבנית, יש תמונה. יש תמונה במובן הגופני שלה. זאת אומרת, אם אני רואה את רחל, ביפת אור ויפת מראה, אני יכול לבחור להתעלם מיפת מראה שזה זיו קלסתר, זה האור האלוהי העדין, השמימי שנובע לה מהעיניים, מהבעת הפנים, לא בא לי להתייחס לזה, אני לא רוצה את זה, אני עוצם עיניים מזה, אני רוצה את הבשר, את הגוף, וזהו, בלי, זה מפריע לי, אור אלוהי פה, אני רוצה לאכול בלי לברך. יש, כתוב שבמתן תורה, העם רצה, אמר, זכרנו את הבצלים והשומים והקישויים והבטיחים והדגים, שכנו במצרים בחינם. אז הרי זה לא יכול להיות, מה בחינם? עבדתם כמו, עבדתם עבודת פרך. ונתנו לכם אוכל של עבדים בשביל להחזיק אתכם חיים שתבנו כל הפירמידות, אז מה זה בחינם? כאילו, אדם שהיה באיזה מחנה עבודה של גרמנים, ונתנו את הלחם שלו בשביל שימשיך לעבוד, אז זה נקרא שהוא קיבל את זה בחינם. זה מחיר הכי יקר, כאילו, מקסימום תפוקה שאתה יכול לייצר, נתת בעד החתיכת הגזות והבטיח והבצל. זה הלך הכי יקר שאפשר. כאילו, מודדים בכמה מסכורות, זה עולה. זה עלה בכל המסכורות שאתה יכול להרוויח. אין לך כוח יותר לעבוד, יותר מה ששילמת את זה, לקחו לך את הכל. אז נדעו לך לאכול, כי הם צריכים אותך, שלא תמות. אז מה זה שאכלנו במצרים חינם? אז זה פירוש הכרחי, מה שאמרו חזר, חינם מן המצוות. זאת אומרת, עכשיו, זה לא... המצוות זה לא תשלום על האוכל, כאילו, אני לובש ציצית, ואני לא אוכל, ואני נזהר משעת נס, כי אני משלם בזה על האוכל שלי. זה לא ככה, אלא זה הברכות, זה גם כתוב במפרשים, שברכות זה כמו תשלום על אוכל, ככה באמת זה יכול ברכות, שאני... לא נכנס לזה, אבל יש איזה הסבר למה ברכה נחשבת כמו תשלום על האוכל, זה דברים כתובים, זה לא המצאות, זה לא חידושים שלי, זה כבר יש בראשונים, על ברכות, בחז"ל, בראשונים. אז מה הבעיה שלהם? הם הלכו להר סיני ואמרו, אנחנו רוצים לאכול בצל ואבטיח ושום ודג בלי לברך. כי עכשיו בהר סיני נותן את ה... אומר לה לברך את זה. והנה, כשאני רוצה לנעוץ את השיניים שלי בשווארמה, ולאכול אותה, עכשיו אתה יודע אם אני עכשיו מהקדוש ברוך הוא, מהמוציא לחם מן הארץ, אז אני חייב לברך המוציא, אז אני אומר, אמן, כאילו, מה עכשיו ברכה? זה כל כך לא מתאים. אני רעב, אני עם, אני צריך לנגוס, ללעוס, לאכול. איפה עכשיו אני וברכה? תראה, חכו איתי רגע, אחר כך אני הולך להתפלל מנחה, אבל עכשיו אני אוכל ארוחת צהריים, אני רעב, 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 רעב. אז זה התעללות להגיד לבן אדם עכשיו תתפלל. כשהוא כבר רעב, הוא מחזיק בעת האוכל. אז, כי אני לא רוצה עכשיו את הגילוי אור אינסוף בבת שערמה שלי. זה נורא מפריע לאכול. אז, גם אני יודע מה, באדם מסתובב ברחוב, הוא רואה כל מיני נשים לא צנועות. והוא מסתכל, אז הוא אומר, תראה בעזיב פלסטר, יש בבחורה הזאת השתקפות אור אינסוף, יופי, עזרת לי הרבה, זה מה שחיפשתי לראות, זה עכשיו מה שמעניין אותי, בשביל אור אינסוף אני פותח מורה נבוכים, אני רואה בחורה, אני לא רוצה לראות אור אינסוף, אני רוצה בחורה, אז מה אור אינסוף עכשיו? אז כאילו, אז אני בוחר להתעלם, אז נשאר עם תבניות, אבל אם אני לא אבחר להתעלם, אז במקום אותו בחורה, אותו שווארמה, יהיו לי תמונות ולא תבניות, שזה אותו דבר עצמו, זה רק השאלה איך אני מתייחס אליו, זה לא משהו אחר, זאת אומרת, אם אני מברך על האוכל, או אני רואה זיו קלסטר של הבחורה, הגוף שלה נשאר אותו דבר, הטעם של השווארמה נשאר אותו דבר בפה, זה לא נהיה משהו אחר. זה, אני, השאלה, איך אני לוקח את זה? אז, זה פירוש, כאילו, כתוב שעם החטא של עץ הדעת טוב ורע, שם נפתחה אפשרות לנתק את היחס. זה לא להתעלם, שם נפתחה אפשרות להתעלם מכל משהו לא גוף, או לא רואים אותו בחושים. ואם אני מתעלם, אז אני נשאר עם אותו עולם עצמו, זה לא עולם אחר, אבל יש בו את הדברים האלה שהתעלמתי מהחלק של הגילוי חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, של האור אינסוף שמתגלה בהם והאלוהות שמתגלה בהם. אבל זה אותם דברים עצמם, זה לא משהו אחר. עכשיו, זה נקרא מרכבת הטומאה. כי שואלים, הנושא של מרכבת הטומאה הוא קשה, כי כתוב שזה מציאות שהיא מחוץ לאלוהות, זה סמאל. שהרמב"ם מדבר על סמאל, שרוכב על הגמל בחלק ב' פרק למד. והוא מדבר עליו הרבה, הוא נותן מקום מרכזי בפרשה הזאת של עץ הדעת, של שבירת הכלים. ואמרנו שהפרשה שהוא מביא עם מדברים ד' שלא ראיתם כל תמונה, פסל, סמל ותבנית ציפור, אז זה נקרא, שם מתוארת מרכבת הטומאה, כי אומרים, לא ראיתם את הדברים האלה. אז כי מרכבת הטומאה לא קיימת, אבל היא כן קיימת. כן, פרחס, אתה צודק, כן. תבנית זה מה שרואים, פרחס שואלים תמונה יותר מורכבת מתבנית. כן, זה רואים פה אצלנו. תבנית אומר זה דבר פשוט, זה המבנה וזהו. ותמונה, יש לזה שלושה מובנים, שזה צורה, כלומר תואר, וזה חזון, וזה אמיתות מופשטות, וכל זה ביחד תמונה, אז תמונה ודאי שהיא דבר מלא ומורכב וגדול, ותבנית אומר, זה דבר פשוט, זה רק תבנית, זה המבנה של הדבר וזהו, אין שם השאלה, וגם, אמרנו גם שבתבנית יד, שכתוב בתבנית, זה מדבר על חזון יחזקאל, זה יד שרואים אותה בחזון נבואי, אבל זה לא הופך למובן מושאל נוסף על המובן הפשוט הראשון, ולעומת זאת בתמונה, התמונה שאומר יעמוד ולא הכר מראה, תמונה לנגד עיניי, שזה חזון נבואי, זה כן מובן אחר מושאל במובן הראשון. בתבנית זה השטחה, רואים את הכל, כתבניות, אז אני יכול לראות בחורה כתבנית, אני יכול לראות שוארמה כתבנית, ואני יכול לראות בית כנסת כתבנית, ואני יכול לראות את מעמד הר סיני כתבנית. זה אחר כך נראה בפרק הבא, שהצילי בני ישראל, ויחזו את האלוהים, ויחלו וישתו, שמשהו בתפיסה שלהם, בגילוי האלוהות, היה כמו ויחלו וישתו, והם בעצם לא רק את התבנית של גילוי האלוהות, לא את התמונה. הם ראו את החומר הראשון ולא את הבורא עצמו, והם לא הבינו את ההבדל, ובגלל זה הם נענשו במוות. הכל, התמונה משטיחה את הכל לאותו דבר, זה יכולה להיות, הכל יכול להפוך לתמונה. ובגלל זה בפרשה של מרכבת התאומה, בדברים דלת כתוב, לא ראיתם כל תמונה, זאת אומרת, וזו תמונה שמה במובן גם הכי רוחני, הכי מופשט, אז כאילו, לא ראיתם תבנית של תמונה, נגיד ככה, לא ראיתם, גם הרוחניות יכולה להפוך לתבנית של תמונה, יש תבנית של גוף, וחזו את הלב ואכלו ואשתו, זה של המים חיפשו. הם חיפשו מה שאנחנו מחפשים בשוארמה. זה, הכל מדבר פה על יחס. הם נהנו, הם אכלו את זה, הם לא התמסרו לזה, הם לא... טוב, נגיד, במצוות אונס כתוב ושימח את אשתו, ורש"י אומר מי שמתרגם ושמח עם אשתו טועה. מה פתאום שאני מתרגם ושמח עם אשתו אם כתוב ושימח את אשתו? אז רש"י אומר, הכוונה פה לשמח את אשתו זה לא כמובן שהוא לא ישמח, הוא שמח, אבל הוא בא כמשמח את אשתו, הוא בא, הוא מתחבר בצורה הזאת, ואז הוא שמח גם, הוא נהנה, הוא גם נהנה, אבל אם הוא בא לשמוח עם אשתו, אז זאת אומרת שהוא בא לאכול, הוא בא לקחת, הוא בא כלוקח, לא כנותן. אז גם בגילוי אלוהות, כתוב, חזו את הלב ואכלו ואשתו, כאילו, כשאתה בא כמתמסר, כאחד שמוסר את עצמו על קידוש השם, אז הקמה ותאווה, ואז הוא נהנה, כי הוא רואה מחזות אלוהים, וזה האושר הכי גדול. אז בסדר, זו הנאה טובה, אבל אם אתה מתייחס שאתה רוצה לקחת, אז אתה כבר מתעלם, יש כאן איזו התעלמות מהדבר שאתה לוקח אותו. אז נגיד אם אדם מתחבר לאשתו, אז הוא בא בשביל לאכול ולשתות, אז הוא לוקח, ואז הוא בהכרח מתעלם ממה שהוא בא, שלא ניתן ללקיחה, אלא הוא מחייב התמסרות. הלקיחה פה היא כבר התעלמות של ממשהו, ואז הם גם את הגילוי אלוהות לקחו ככה. זה קשור, תכף נראה, זה בדיוק מה שאני עושה בפרק ה', בפרק הבא, אז אני לא אעריך הרבה, כי אנחנו נלמד את זה שם. רגע, אני אראה רגע מה כתבתי. עודד, אנחנו נחכה עם זה בפרק הבא, הוא מדבר על זה שם בדיוק. אז זה נכון שלהתפלל ללא כוונה, אבל עודד צודק שגם להתפלל עם כוונה. אז עודד שאל מה זה תבנית של תפילה. אז אמרת לו להתפלל בכוונה. להתפלל בכוונה זה אפילו לא תבנית, להתפלל בכוונה זה כוונה, זה בדרך כלל, אני לא רוצה בכלל לאכול את זה, אני לא רוצה ליהנות מזה, אני רוצה רק להיות אחרי זה. אני לא זוכר איך ביידיש, כאילו, אני לא זוכר בדיוק את הביטוי ביידיש, אבל הם אומרים שאדם הולך לשטיבל לא בשביל להתפלל, אלא בשביל לצאת מתפולל. ביידיש זה נשמע יותר טוב. כאילו, אני הולך לשטיבל של לצאת אחר כך עם אבי הזה שאני אחרי התפילה, אבל לא בשביל להתפלל. אז אני אפילו לא מתייחס לא לתבנית ולא לשום דבר, אני רק רוצה את אחרי זה. אבל יש מדרגות בתפילה בלי כוונה, שכתוב בנביא, הנחוף כאגמון ראשו, אז יכול להיות שאני עושה את זה עם הרבה כוונה, אבל זה לא... אבל בסדר, יש גם תפילה בכוונה, שזה מה שמתאר אל הצילי בני ישראל, זה לא היה בעיה שזה לא בכוונה, הם היו שם בהר סיני והם ראו את האלוהות, והם לא חשבו באותו רגע, כאילו, חשבו על מה שהם רואים, והם היו שם, וזה כן תפילה בכוונה, ובכל זאת זה תבנית, אבל נמשיך, זה שייך כבר פרק הבא, אז אני לא אעריך בזה עכשיו, נימן מה שהרמב"ם אומר על זה, אז זה נושא מאוד, זה בעצם הנושא, כאילו, כל המציאות היא אחרי החטא של אדם הראשון, הנטייה הראשונה שלנו לראות את המציאות כתבניות, מערכת של תבניות. וזה בבחורות, בשוארמן, וזה אנחנו יודעים בדיוק על מה מדובר, כשמדברים על לעמוד בהר סיני ולראות גילוי אלוהות, ואת זה לראות כמערכת של, של תבניות, אז זה, זה, זה לא ברור לנו, אבל נראה, נראה פרק A, ואז אז אולי נדבר על זה יותר. אז בקיצור אני אסכם שהרמב״ם התחיל מצלם, בצלם עוד אין שמירת כלים, עוד אין תבניות, יש כמו שלהבת אחוזה בגחלת, יש הצל ומקור הצל והצלם, וזה זה זיווג שלם, וזה חייב להישבר כחלק מהגילוי האלוהות, כי האינסוף לא יכול להיות מצומצם, זה משקר, זה שקר שהאינסוף יכול להצטמצם, אז האמת שלו, הגילוי האמת שלו, שהוא מפרק כל מסגרת. אז הצלם מתבטל וחוזר למקור. אז השבירה, זה החטא, שהאדם וחווה נפרדו, ובתוך האדם זה בעצם מהשכל וכוח הדמיון. ועכשיו, ברגע שכוח הדמיון נפרד מהשכל, הוא יכול לראות את העולם כתבניות. זה תלוי בזה. זאת אומרת, לפני החטא, אז היה מבט של אמת ושקר, לא מבט של טוב ורע, לא מבט של נאה ומגונה, אלא מבט של אמת ושקר, של מציאות. אמת ושקר זה כוונה, זה מציאות, ככה היא, והיא שלמה. ואז אי אפשר לנתק את זה לראות רק תבנית. אני תמיד אראה את הכל, אני אראה רק תמונות, אף פעם לא אלה תבניות. אין אופציה כזאת בכלל. יש, נגיד, אני יכול לראות כל דבר כתמונה דו-ממדית, שטוחה. אבל אני רואה כל דבר עם נפח, ואני לא יכול להימנע מזה, אני לא יכול להימלט מזה. נפח בעצם זה היטלים של דו-ממדי, זאת אומרת, נגיד קובייה, אז זה ריבוע, ריבוע דו-ממדי גיאומטרי, מפה, מפה, מפה ומפה. אז אני לא רואה פה ריבועים גיאומטריים שטוחים דו-ממדיים, אני לא רואה, אני יודע שהם נמצאים פה והם בונים לי את הקובייה, הם הגבולות של הקובייה, ואני תמיד אראה אותה כקובייה עם נפח, כשאני מסתכל על מציאות. כי, אז ככה גם אי אפשר היה לנתק את, את התבנית מכל הגילוי האלוהות שבה. אז החטא פתח את האפשרות לנתק את זה, ומזה נוצרה מרכבת הטומאה שהיא המבט, שמנתק, זה יחס, זה אפשרות להתייחס רק ל... אם הדמיון נפרד מהשכל, אז הדמיון זה חושים, הוא יכול להתייחס מהמקום של הדמיון בלי המקום של השכל, וזה התייחסות, ואז זה נהיה טוב ורע, החשק, זה טעים לי, זה טוב לי, קודם זה לא היה בצורה כזאת, זה לא היה טעים לי או טוב לי או נאה בעיניי, זה היה זה, ואני מחובר לזה, אני אחד עם זה, כמו שזה, נגיד, כמו שנגיד הריאות אומרות, זה טוב לנשום, זה טעים לנשום, זה כיף לנשום, זה נכון, אבל לא ככה הם חוות את זה, כי הם חלק מהבן אדם, אז הם ממילא נושמות, והכל זה חי, אז גם טוב להם, אבל זה לא, הם לא באות, אני אנשום כי טוב לי, כי זה כיף לי, הם לא יכולות לנתק את עצמם, לראות שהם עבר מדבר יותר גבוה מהם, יותר שלם מהם, הם לא יכולות לא לראות את זה. אבל, אז זה מה שנפתח בחטא, שהכוח הדמיון נפרד. אחרי שהוא נפרד, אז הוא פתאום רואה את הדברים איך שטוב לו, איך שנעים לו, איך ש... זה עץ הדעת טוב ורע, את הנאה ומגונה, מושך ודוחה אותי. אז אז זו זווית שמתעלמת מאיך הדבר נמצא בעצמו, ואני נמצא בעצמי, והכל זה מציאות אחת, שאלוהות אחת. אז אני מתעלם, ואני אומר, לא, אני לוקח, אני רואה חלקי, אני רואה רק איך זה טוב לי, כי הדמיון, החושים, יש להם ראייה קצרה טווח, הם לא רואים את הכל. ואם הם עובדים לבד, אז הם רואים זווית אחת, ומתעלמים ממה שלא, ואז מתעורר סוג של חשק, שונה, תאווה. לתאווה יבקש נפרד, זאת אומרת, כשהכל מחובר, אז זה לא תאווה, זה אהבה. וזה חשק, שזה תאווה ואהבה ביחד, אז זה אפילו בוער עוד יותר. אבל כשזה נפרד, אז זה סוג של תאווה שבא מהראייה של הדמיון בלי השכל, אז הוא רואה רק איך שהוא רואה, וזה קצר טווח, זה לא רואה עד השורש, עד האלוהות, עד האינסוף, כי הדמיון לא יכול להגיע עד הלמעלה, עד המופשט. הדמיון לא רואה את המופשט, הוא רואה רק מה שלא מופשט. ואז הוא מנתק את החוכמתו של הקץ, את הזיו אור אינסוף ששורה על הדברים, את הזיו קלסטרה, הוא מנתק את זה, ואז הוא לוקח את זה לעצמו, כי זה כבר לא שייך לאלוהות. כן, אז זה שבירת הכלים, שהיא הפכה את העולם למרכבת הטומאה, ואם מחברים את הדמיון עם השכל, ורואים את הדברים עם הזיו אור אין סוף שלהם, אז מרכבת הטומאה מתבטלת וחוזרת להיות המציאות האלוהית. ואז זה הסבר שקוראים על מרכבת הטומאה, היא נשמעת לפעמים כבריאה נפרדת. אומרים שזה כמו בבואה של העולם, כמו תמונת ראי. תמונת ראי, עוד פעם, זה אין שם את הנשמה. זה איך שהדבר נראה בלי הנשמה שלי. אז זה לא התמונה, זה לא משהו שקיים בפני עצמו. זה תמונה של אותו דבר. אז אם אני מסתכל בעיניים כאלה, אז אני רואה תבניות, ואז אני רואה שיש מרכבת הטומאה. אז שואלים, אבל אין המציאות אמיתית. אם אתה אומר שהיא מחוץ לרצון הבורא, והיא טומאה, אז הבורא לא ברא אותה. אז איך היא קיימת? מה, יש עוד משהו חוץ מהבורא? אז איך יש סמך מן, הסמאל, ושדים, והצטן, וכל כוחות הרע שבעולם, אז הם קיימים או לא קיימים? אם הם קיימים, אז הם לא רע. אז זה חלק מהגילוי אלוהות, כמו כל דבר. יש חתול ויש גם שד ויש שטן, זה לא... זה עוד חלק מהמציאות האלוהית, מהגילוי אלוהי, אז מה, למה זה רע? למה זה מרכבת הטומאה? ואם יש רע באמת שהוא רע, אז איך, מה, זה הוא מחוץ לאלוהות, אז איך הוא קיים בכלל ואיך הוא יכול להסתכל? להילחם נגד האלוהות, מה הוא, יש לו איזה כוח משלו, אז ודאי שלא. אז מה זה, איך להתייחס לרע? אז בעצם, זה גם הרמב"ם, המורה נבוכים בחלק ג' פרק י"ב, אומר שהוא מדבר על שאלת הרע בעולם, יש בעולם רע או אין? מה, אלוהים ברא רע, אז אלוהים הוא טוב, איך הוא חייב רע? כל מה שהוא ברא זה גילוי שלו, הוא לא ברא דברים שונים ממנו, הוא מגלה את עצמו. אז איך אלוהים מגלה את עצמו ופתאום יש רע בעולם? אז מה? אז הכוונה היא ש... אז הרמב"ם אומר, זה תלוי בהסתכלות שלנו. אם אני מסתכל על דברים מנקודת מבט הנפרדת של כוח הדמיון שלי שהוא רואה קצר, אז אני מחליט מה טוב לי, מה נעים לי, מה טעים לי, וזה לא מה שקורה, אז אני אומר, אז יש רע בעולם. כי אני, יש כזה, נכון, יש גמזו, אומר גמזו לטובה. יש דברים שנראים מאוד רעים. אתה אומר, ילד קטן קיבל סרטן הדם, מה טוב בזה? אז רבי נחום, שגם זה מה, גם זו לטובה, איך זה לטובה, מה כל כך טוב בזה? לא, אתה לא יודע, אבל זה מגיע, זה הכוונה שלו היא כזאת, הרי הכוח הדמיון רואה לטווח קצר, לטווח קצר עד מרחק מסוים, באופן מוגבל, אז בטח שזה רע. אבל אם אתה רואה בלי מעצור, עד הסוף הסוף, עד מעבר לאופק, הרי יש לך לא נצא בכלום, אתה מגיע עד אור אין סוף. אנחנו לא יכולים לראות ככה, אם נגיע לראות את זה, אז זה יתהפך לנו ונראה שזה לא רע, זה כן טוב. פשוט זה לא מובן, זה לא מסודר סביבי, זה לא לפי הטעם שלי, זה לא לפי הרצונות שלי, זה לא לפי ההבנות שלי, זה לא לפי מה שעושה לי טוב ועושה לי רע. אין פה את הניתוק שלי, אני עבר בגוף. אז ואז ברגע שאני לא באמצע וזה לא נמדד לפי אני, אז זה המציאות, והמציאות זה אלוהות, ואלוהות היא ככה. אפילו טוב זה קטן מדי להגיד עליה, ובטח זה לא רע, אבל זה שאלה פה איך אני רואה, אם אני שם את עצמי כאיבר ממשהו שגדול ממני, שהראייה שלי היא קצרה, אבל המציאות היא לא כזאת קצרה, וזה המציאות, אז זה ככה, זה הופסק להיות רע. זה רע רק כי אני משבט את המציאות לטווח הראייה שלי. אני אומר, אני רואה עד מרחק 2 קילומטר, אז אני עושה רדיוס 2 קילומטר, זה המציאות. ופה זה באמת רע מאוד, איך שזה נראה בראייה כזאת. כי אני תמיד רואה דרך כוח הדמיון, וכוח הדמיון הוא תמיד מוגבל, גם אם הוא רואה מאוד רחוק, אבל הוא מוגבל, הוא לא רואה בלי סוף. רק כשאדם מתפשט מהגוף והופך לנשמה מופשטת, אז הוא יכול לצאת מהקוצר הזה של כוח הדמיון, ואז פתאום מתברר לו שגם זו לטובה. זאת אומרת, הרע לא קיים כשלעצמו, הרע זה כוח הדמיון שהוא קצר, ובגלל שהקיצור שלו, אז הוא רואה חלק מהדברים כרע, כי הם לא מתאימים לו, כי הוא שם את עצמו באמצע, והוא השופט, והרצונות שלו זה מה שקובע, אם זה מתמלא הרצון שלי, אז זה טוב, אם לא, אז זה רע. וזה כבר עוקר, זה כבר מקטין, זה כבר חותך את המציאות, וכל אחד דמיון יכול לא לעבוד ככה, הוא יכול לעבוד בדרך של נבואה, שהוא מתאחד לגמרי עם השכל, והוא מקבל את האינסופיות הרוחק של השכל, הוא נמצא גם שם, ואז מקוצר ראייה זה הופך לנבואה. אבל כל זמן שזה לא הופך לנבואה, זה קוצר ראייה. אז זה הבדל פה בין תבנית לתמונה. כשזה מצב של חטא, של דמיון שיש לו איזה ניתוק מהשכל, והרמב"ם אומר שאיזשהו ניתוק אפילו, כן, אז גם לנביאים, זה המחיצות שהרמב"ם מדבר. הרמב"ם שם בחלק פרק י"ב אומר שכוח הדמיון זה שורש הרע, זה החומריות, כל הרע בא משם, ומתכוון לקוצר דעת, לקטנות מוחין, שהוא רואה רק עד כאן ורק שאני באמצע. אז זה הופך את הכל לרע, כי אם אני באמצע ואני רואה רק את הדברים, איך שהם כלפיי, איך הם נוגעים בי, איך הם עושים לי טוב או עושים לי רע, ואני לא רואה אותם בעצמם, אז אני רואה רק חלק מהם. אז אני חותך בריאה שלי, ואז חלק טעים לי, אבל הרבה לא טעים לי, חלק לרצוני, הרוב בדרך כלל בסוף יוצא לא לרצוני. אז העולם רובו רע, אז הרמב"ם אומר בכמה מקומות, שכוח הדמיון הוא החומריות והוא הרע, והוא מקור כל הרע, והתיקון שלו זה לא לבטל אותו, אלא לאחד אותו עם השכל, בלי שהוא יתבטל, אבל שהוא לא מנותק, זה התיקון של חטא אדם הראשון. אז אז זה פתאום, ברגע שאני מתחבר, כבר אין מרכבת אטומה, כבר אין תבניות, יש רק תמונות. בגלל זה אומר שהתארים שאומרים כלפי הבורא, הם לא נאמרים כתבנית, זאת אומרת, אם אני אומר על הבורא שהוא דואג כמו נשר, אז לא התכוונתי לתבנית נשר, התכוונתי לתמונת נשר. זה מה שהוא אומר, שלא תולים את בתארים, אף פעם לא נגיד שהבורא הוא כתבנית נשר. כשאומרים תבנית יד, תבנית ציפור, אז אנחנו מדברים פה על מרכבת הטומאה, כי רואים בה את התבניות, עם מערכת של תבניות. אז מה שהרמב״ם אומר על תבנית, לזה לא יפה לשון העברים, אלו המילות בתארים, נתלים באלוה בשום פנים. זאת אומרת, לא הפיל לשון העברים אלה המילות, בתארים נתלים באלוה בשום פנים. זאת אומרת, אם אני תולה תואר באלוה, ואני אומר, הוא תואר כמו נשר. עכשיו, כשאני תולה תואר במרכבת התומה, באלוה של מרכבת התומה, אני אומר עליו שתבנית כל יד, תבנית כל ציפור. זאת אומרת, אני מתאר את האלוה שהוא תבנית, המילה תבנית כל ציפור, זה לשון הפסוק. אז אומר, ככה אפשר לתאר את הבורא, אפשר להגיד הוא ציפור, אבל לא שהוא תבנית ציפור. אבל כשמדברים על מרכבת התומה, אומרים הוא תבנית ציפור. כי ההסתכלות היא בלי החיבור למופשט. אז התארים הופכים לתבניות של דברים. אז יש כאן שלושה פסוקים ממרכבת הטומאה, וסליחה, לא, אבל יש את התבנית כל ציפור שהיא ממרכבת הטומאה, אבל יש גם תבנית המשכן ותבנית האולם של בית המקדש, כי שם זה נושא עמוק שלא ניכנס אליו פה, שזה הסוד של המקדש, שהמקדש זה הנכחה של אלוהות בצורה גשמית, שזה זה, זה, זה כאילו עבודה זרה, זה, 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 זה סתירה מיני ובי, וזה בכל זאת, יש את הכפורת, הקדוש ברוך הוא מדבר מעל הכפורת מבין הקרובים, זאת אומרת שהכפורת, הקרובים, משם השכינה ומשם מדבר הקדוש ברוך הוא למשה. אז מה, יש כזה חיבור של גשמיות לאלוהות, שהוא בא מעולם של עבודה זרה, הרמב״ם בתעמי המצוות אומר שהמקדש, זה בגלל שהיינו עובדי עבודה זרה, ואי אפשר בבת אחת להפוך לעובדי השם בדרך מופשטת, כמו שאי אפשר בבת אחת ממצרים לבוא לארץ ישראל, צריך תהליך, אבל זה לא אומר שאנחנו מחכים לסוף התהליך, אלא אנחנו כל הזמן בתהליך, גם לעתיד לבוא יהיה בית מקדש. זה סוד גדול, זה בעצם להיכנס עד הנקודת גבול של העבודה זרה ולהישאר תמיד שם. הרבה אומר, בתמי מצוות, שבית מקדש זה כאילו אדם שהוא קטן, הוא מתחיל מתפיסה של עבודה זרה, ואז הוא גדל והוא נהיה, הוא עובד האלוהות בצורה מופשטת, בלי מקדש. תפילה או אפילו תפילה זה גשמיות, אלא התבוננות והשגה דעת אלוהים. אז הוא אומר, אבל התורה ויתרה לנו, והשאיר אותנו חצי רגל בעבודה זרה וחצי רגל במופשט. כי אי אפשר לבת אחת, אז יש כאלה שהבינו שהוויתור הזה זה בדיעבד כזה, אבל זה לא בדיעבד, זה לכתחילה, זה המצב, זה הדבר, גם לעתיד לבוא, זה בהלכות, כשרמב"ם מדבר על בהלכות של עבודת בית המקדש, אז יש שם כמה מקומות שהוא אומר, זה הדבר, זה הפסגה. אז טוב, זה נושא גדול, לא, 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 נגיע לזה אולי במקום, אבל לא ניכנס לזה כאן, בגלל זה המילה תבנית שייכת לבית המקדש, למרות שיש שם כן גילוי של אור אין סוף, אבל יש שם איזו בחינה של עבודה זרה, שזה זה 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 שבגלל זה המקדש נקרא תבנית. אז אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. כן, פנחס שואל אם רע וטוב זה יחסים וזה לא דבר מוחלט. ודאי שזה כך, כן. אין רע וטוב באופן מוחלט. זה צורות של יחס. טוב, זה גם נושא גדול. יש דבר כזה, עבירה לשמה. המורה נבוכים זה עבירה לשמה. כי הוא אומר, הרי אסור לגלות את הדברים האלה, זאת אומרת, לעשות לשם יפרו תורתך, זאת אומרת, זה בעצם הפרת תורה. זה בעצם עבירה. למה עושים אותה? כי את לעשות לשם. אז לשם עושים מצוות, לשם לא עושים עבירות. אבל הרמב"ם אומר, זה עבירה, זה הפרת תורה. הרי אם אני עושה לשם, אני צריך לעשות תורה. כי הוא ציווה לתורה, והוא יודע יותר טוב ממני, והוא אמר לי, תעשה כמו התורה, אז מה, אני צריך להיות ראש קטן, לעשות כמו התורה, אם אני רוצה לעשות לשם, אם אני עובר על דברי השם ועל רצונו ועל הציווי שלו בתורה, ועושה הפוך, אז אני עושה לשם, מה, אני יותר חכם ממה שהוא אמר, הוא אמר לי, אל תגלה את הסודות האלה, ואני אלך ומגלה, אז מה, אני יותר חכם ממנה, אני יודע שזה טוב, הוא אמר שזה רע. אז הרמב״ם אומר, אני פה, אני עושה את זה לשם שמיים, לא בשביל עצמי, אז זה בסדר. כאילו, זה כתוב בהקדמה, הוא שואל, איך אני מרשה לעצמי? חז"ל אמרו שאסור לגלות. הרמב״ם מתייחס לאיסור הזה מאוד כבד, אנחנו חושבים שזה משהו קטן כזה, כאילו זה רק למבוגרים, זה לא לילדים, אז אנחנו דווקא רוצים לגנוב. אז רגע, לא שמתי אותו, נגמר לנו הזמן. בהקדמה הוא אומר, הרמב״ם לוקח את האיסור לא לגלות את הסודות התורה שחז"ל אמרו אין דורשין במרכבה ביחיד, כאיסור מאוד כבד, מאוד גדול, למה? כי זה חילול השם. זה כתוב, כבוד השם מסתר דבר. מי שבא בסוד השם, הכבוד שלו, של השם, זה להסתיר את הדברים האלה, כי זה אינטימי. זאת אומרת, אם אדם זכה להשכב עם בת המלך, אז הוא ישמור את זה בסוד, הוא עושה את זה בדלת סגורה, מרוב שהם אוהבים אחד את השני, כן, אז זה לא, עכשיו הוא יספר לחברה, כאילו, תראו לכם שבת המלך, כאילו, אדם זכה שהיא תבחר אותו, והיא תרצה להיות איתו, עכשיו הוא רץ לספר לחברה, שכבתי איתה, יופי, אז מגיע לו, מה זה מוות, כאילו, איזה כבוד אלוהים, מסתר דבר. מה אתה הולך ומפרסם? זה, 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 זה כמו להגיד שם אלוהים לשווא. זה כמו להישבע בשמו לשקר. זה לזלזל בשמו, זה לזלזל בו, זה לירוק לו על הפרצוף, כשהכניס אותך לחדר הכי אינטימי שלו. אז זה איסור נורא, זה לא דבר פשוט. רואים ברמב״ם שהוא לוקח את זה מאוד כבד. אז הוא אומר, ולא יתברך יודע שאני לא סרתי, היותי מתיירא הרבה מאוד. הוא אומר, אני לא סרתי, רגע אחד לא הפסקתי להיות מפחד הרבה מאוד לחבר הדברים האלה שרצה לחברם בזה מאמר, מפני שאני מעניינים נסתרים. ואיך את, הוא אומר, אבל נשאלתי על שתי הקדמות, אחת מהן אמרן, זה עניין את לעשות לשם לפירות תורתך, והשני אמרן, וכל מעשה חיו לשם שמיים. והשתי הקדמות האלה נשאלתי במה שחיברתי בקצת פרק הזה המאמר. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לו לגלות, וזה באמת קריא, זה גם מעשה ש... עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא אמר גם שבכוונה מסוימת מותר לגלות, אם זה כוונה של לשם שמיים. הוא אמר, תגלה, הוא לא אמר ש... כאילו, אני יכול לגלות בשביל להשוויץ, בשביל לפרסם, בשביל להוציא לחיצוניות, ואז זה זלזול וזה חילול השם נורא. אז זה בטח, זה עבירה עצמה. עכשיו, אבל הקדוש ברוך הוא לא אמר שרק עם כוונה כזאת אסור, ועם הכוונה שלך טובה, ואתה בא לכבד, ואתה לא בא לזלזל ולעשות חיל השם, אז כן מותר. זה לא כתוב. טוב שאסור. לא משנה באיזה כוונה. כן, נגיד כתוב שצריך לעשות חלל שבת, אז אני אגיד, כי חילול שבת אני לא מעיד על זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימים. אבל אם אני חלל שבת, אני אשא עם מכונית של חבד, עם שלט מהבהב, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים. אז הנה אני מפרסם, אני מעיד על בריאת העולם, אז זה בסדר. אז התורה אומרת לו, לא, זה לא תלוי בכוונות שלך ובפרשנות שלך, וגם אם אתה בא כן להעיד על זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, גם אז אסור לך לשבת, אסור נקודה, זה לא תלוי ב... אם אתה עושה את זה לשם שמיים, ואתה עושה את זה בשביל להעיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, או שאתה עושה את זה כי מתחשב לך לנסוע לטייל בשמיים. אסור. אז גם פה אסור, לא, זה לא תלוי בכוונות, זה לא שאם הכוונה טובה אז פתאום זה נהיה מותר. אז הוא אומר, אני עושה עבירה, אני עושה משהו רע, אבל היחס שאני מתייחס הוא לשם שמיים. זה אני יודע. אז הרע מונח ביחס, אז כבר לא עשיתי משהו רע. אז אם עשיתי עבירה, והיא לא משהו רע, אז שהקדש ברוך הוא ישפוט אותי, כי לא הייתה ברירה, צריך אלה, הדברים האלה נאבדים מעם ישראל, אז אני מסרתי את הנפש שלי שלא יאבדו מעם ישראל. אז עדיין זה עבירה, אבל זה לא משהו רע, בגלל שהיה הרע תלוי ביחס, בגלל זה צריך את העמוד השני של כל מסך לשם שמיים, זה לא מספיק. להגיד את לעשות לשם הפרו תורתך, צריך גם כל מסך השם שמיים, ואז זה מוציא את הרע מהדבר, ואז נשאר עליו אבל איסור הלכתי עדיין, אז הוא אומר, טוב, אבל מה לעשות, אז כאילו אחרת תאבד התורה, אז נעשה פיקוח נפש לתורה, באחד מהעברים שלה היא נעבור עליה, והיא כולה לא טובה מאיתנו, זה... גם לקבל כסף בקוילן, זה גם בנוי ככה. זאת, אוי כבר מוכר, טוב. זאת, אני רק אגיד, הרמב"ם מעריך שאסור לקחת כסף, להפיל את עצמו על הצדקה, ולהגיד אני אלמד תורה ויפרנסו אותי מהצדקה, זה חילול השם, ומאבד את חלקו על העולם הבא, ומכבד נראה תורה, ודברים נוראים, וזה אסור. זה עושה את התורה כאדון מחפור, אז... איך היום יש כוללים? כי הבית יוסף אומר, הוא מביא חכמים, והוא מסכים איתם, שמי שמת לעשות לשם הפרו תורתך, אם לא נעשה כוללים שמשלמים משכורת, אז תשכח התורה. אז בגלל עת לעשות לשם הפרו תורתך, אז כן לוקחים כסף. אבל קודם כל אבל צריך גם את הדבר השני, שכל מסך היו לשם שמיים. אז אתה אומר, אין לי את הכוונה ליהנות פה בשביל עצמי. היחס שלי זה, אני רואה פה את האור אין סוף, אני לא אוכל את זה להנעת עצמי. ואז היחס הוא, בגלל שהרע תלוי ביחס, אז זה יפסיק להיות רע, ואז אני יכול רק להגיד שעדיין זה אסור, אז אני עובר על איסור אחד בשביל שלא טיפול כל התורה. אבל אם זה רע, אין פה את לעשות לשם, אז אי אפשר. זה לא, אז אי אפשר לעשות עבירה לשמה. עבירה לשמה, כתוב. אז גם ללמוד בכל בכסף צריך להיות עבירה לשמה. זאת אומרת, גם מסך לשם שמיים. אני אקח את הכסף רק לשם שמיים, לא כי אני נהנה ממנו. אז טוב, בסדר. כן, גם, כאילו בעיקרון, נגיד, רופא עוקר למישהו את הלב, מוציא לו את הלב. בעצם עובר לרוצח, שעושים השתלת לב, מוצאים את הלב הישן, שמים לב חדש, ברגע שהוצאתי את הלב הישן, ועוד לא שמתי את הלב החדש, רצחתי. זה נקרא עבירת רציחה, זו טריפה, להוציא מבאדם את הלב, גם אם הוא מוגדר כחי, עשיתי אותו אבל טריפה, וזה נקרא רציחה. מבחינה הלכתית, אז שם זה לא מגלט לעשות לשם פירות תורתך, אז צריך מאוד להגדיר את ההלכה, אבל כאילו, הכל זה, זה בעצם הכל הכוונה, בגלל שהוא בא לתקן, אז הוא לא רוצח, למרות שהוא מוציא את הלב, אז זה הכל איך מתייחסים, כן, אדם חוסך שבטו, שונא בנו, כאילו, הוא מעניש את הילד, הוא נותן לו אימשות, אבל הוא אוהב אותו, אז זה לא רע, כאילו, כי הוא מתייחס אליו, זה כל איך שמתייחסים. כאילו, כל החוקים האובייקטיביים, המוסר, זה הכל עניין טכני, זאת אומרת, אם לא יהיה מוסר, אז חברה לא תתפקד, אבל זה לא ערכי, זה לא טוב ורע, זה פשוט ככה מכונה בנויה, שיש אור אדום, אז לא נוסעים, בשביל לא להתנגש, זה לא שמי שנוסע הוא רשע, ומי שלא אז הוא צדיק, הרשע מצדיק זה רק בחירות של יחס. טוב, בסדר, אז נעצור פה כבר, בסדר, אז לילה טוב, יש משהו שרציתם לי לדבר, נשאל, נגיד, לא מוכר, בקר. טוב, אז לילה טוב, בעזרת השם, נמשיך.
לילה טוב.
לילה טוב.